אתמול דיברנו על השיעורים שקובעים פרי בזרועים א' במתנס עניים ויאורלו ונזיר ומאידך גיסא השיעור בפרי לגבי מעשרות וראינו שהשיעור לפעמים משתנה אין פה שיעור מוחלט וקבוע בכל מקרה ולכן בשאר דיני התור חוץ ממעשרות אם הפרי הגיע לסמדר הוא עדיין בכלל עץ אבל ברגע שהוא מעביר, עובר לשלב של בוסר אז אמנם בוסר אינו ראוי לאכילה לרוב בני אדם אבל מכל מקום יש עליו שם פרי כי הוא יצא מכלל עץ לעומת זאת במעשרות הרמב"ם קובע שהשיעור של מעשרות לגבי פרי מביא את הפרי לכלל אוכל דבר שנאכל לרוב בני אדם אז כאן יש לנו עוד תנאי שהשיעור אמור להגיע לקיום התנאי זאת אומרת השיעור הוא בעצם אמור להגיע לאיזושהי תכלית ואם כן השיעור של כל התורה כולו, דהיינו שם פרי בבוסר, אינו קובע חיוב מייסרס, משום שבמעשרות השיעור של הפרי חייב להגיע שלב יותר מתקדם, עד כדי כך שהוא ראוי לאכילה. וזה דומה למה שראינו לגבי עוד שיעורים שונים, שלפעמים צריך להוסיף לשיעור כדי להגיע לתכלית. אם השיעור קובע שם חפץ או שם פעולה באופן מוחלט, כמו שקראנו לזה חוק ולא יעבור, אז אני לא צריך בשום תחום שבעולם להוסיף איזשהו תנאי ותוספת לשיעור. השיעור המינימלי קובע, וגם חצי שיעור קובע, ואם יש כתוסים איך את השיעור הזה פוסל את השיעור, בסדר, גמרנו. אבל יש לפעמים, והתחום עצמו, הקשר עצמו, קובע את השיעור. ואם השיעור לא מגיע לאיזשהו מצב או מציאות מסוימת, למשל אם השיעור של בוסר אינו מביא לפרי שראוי לאכילה, אז השיעור חסר פה. אם למשל יש לי שם מחיצה לגבי סוכה, אבל בנוגע לרשות היחיד אני צריך עוד תוספת בשיעור כדי להגיע לידי מקום המוקף ואין בני רשות הרבים יכולים להיכנס לשם, אז אני קובע שיעור בפני עצמו. וכל דבר צריך לבדוק אותו היטב היטב מבפנים, באופן יסודי, לקבוע האם השיעור הוא מוחלט, הוא קובע מה נקרא מעשה שתייה, מה נחשב למעשה אכילה, מה נחשב לקרקע, מה נחשב לתלוש ומטלטלין, או שמה, או דילמה, השיעור הוא הופך להיות לא מוחלט על יחסי, בהקשר מסוים כדי להגיע לידי תוצאה מסוימת. רציתי לשתף אתכם באיזשהו רעיון שעלה בדעתי לפני יומיים. יש מושג שנקרא הוראה, כשבית דין או רב מורה הוראה. וחשבתי איך נגדיר מה נחשב לפי ההלכה הוראה. ויש לזה כמה וכמה נפקא מינות. קודם כל יש מצווה להורות לבני ישראל. והגמרא לומדת זאת במסכת כריתות דף י"ג, מהפסוק הוא להורות את בני ישראל. אלו הם הוראות, ויש הוראות באיסור והתר, בטומאה וטהרה, בדיני ממונות, בכל מיני תחומים יש מצווה על החכם להורות הוראה. אבל יש סוגיה במסכת בבא קמא בדף צ"ט, שאנחנו למדנו אותה לא מזמן, פה בכיתה הזאת, לגבי הוראה שמכיוון שאי אפשר להחזיר אותה, דהיינו שההוראה היא מוחלטת ובלתי נהפכת, לכן אם ההוראה הייתה טעות והמורה הוראה טעה בשיקול דעתו, אף על פי כן הוראה נשארת הוראה. אלא מה? לדעת רבי מאיר שדיינינו דינא דגרמי המורה הורה בטעות בשיקול הדעת חייב לשלם אז אם למשל אותו מורה הוראה פסק שהנתבע חייב לשלם לתובע, אז הגמרא קובעת שלפי רבי מאיר, אם המורה הורה טעה, אז הוא חייב לשלם תשלומי נזיקין לנתבע, שעל פי הוראה בטעות הוא שילם לתובע. אומרת הגמרא במדבר אמורים, דווקא כשהמורה הורה עשה מעשה, ואם הוא עשה מעשה והוא לקח את הממון מידו של הנתבע והעביר אותו לידו של התובע, אז ודווקא אז המורה הורה חייב עליבא דרבי מאיר מדינא דגרמי בנזיקין. שואל הרמב"ן, מה נפקא מינה? אז יש מפרשים, והרמב"ן דוחה אותם, שהנפקא מינה היא, החילוק הוא משום שיש מה שנקרא גרומו, ויש מה שנקרא מזיק בידיים, באופן ישיר. ברגע שהרב שפסק, החכם שפסק, לקח את הממון מידו של הנתבע, והעביר אותו לידו של התובע, הוא הופך להיות מזיק באופן ישיר. כאילו שהוא עשה פעולה של הזק בידיים. כך הבינו כמה מפרשים. הרמב"ן דוחה את הפירוש הזה משום שהרמב"ן סבור שכאן הגמרא דנה מדין גרומה, כי רבי מאיר סובר שיש גרומה שנקרא גרמי, ובגרומה של גרמי מחייבים מדין אודו המעשה. כך היא שיטת רבי מאיר. אומר הרמב"ן, ההבדל בין אם המורה הורה, אם החכם עשה מעשה או לא עשה מעשה, זה בגדר ההוראה גופה. יש הוראה שאם היא בטעות ניתנת לשתנות, ויש הוראה שאי אפשר לשנות אותה, אי אפשר להפוך אותה. ברגע שההוראה נפסקה להלוכה, אי אפשר בשום פנים ואופן, אפילו בטעות של שיקול הדעת. כמובן צריך לדעת אם הוא טעה בדבר משנה, אז זאת היא הוראה בטעות, אבל פה מדובר שהוא טעה בשיקול הדעת. ומילא אומר הרמב"ן, על ידי המעשה שעשה המורה הורו להעביר את הכסף בידו של הנתבע לידו של התובע, הוא הופך את הוראה להוראה מסוג אחר. אם כן רבותיי, יש לנו שני שיעורים או שתי הגדרות של הוראה. יש הוראה מספר א' הבסיסית, שעל ידי הוראה הזאת מורה הורה מקיים את המצווה המוטלת עליו ממה שנאמר בפסוק להורות את בני ישראל, ויש הוראה שמשתנית ונהפכת להיות הוראה אחרת על פי דין, מדרגה מאוד מאוד מיוחדת, עד כדי כך שהוראה הזאת, אפילו אם היא הייתה בטעות, אי אפשר להפוך אותה, אי אפשר להחזיר אותה, והיא נשארת הוראה לעולם ועד.
למשל,
כפי שדיברתי, שאם המורה הורה לוקח את הכסף מידו של הנתבע והוא מעביר אותו, או למשל בתומא וטהרא אומר הרמב"ן, אם הוא לוקח את התרות האלו אחרי שהוא טימא אותם ועושה מורה הוראה מעשה לטמא אותם בשרץ, או למשל, הוא מביא כל מיני דוגמאות, אני לא זוכר אותם, אבל זה דיברנו בבקמה דף צריטט, אז תהיינו שם. אם אתם רוצים אני יכול לצלם את הרמב"ן בשלמותו, שתראו אותו בפנים. אוקיי, עוד שאלה. יש דין של שיתוי יין, נכון? עכשיו אנחנו למדנו את הסוגיה של שיתוי יין לגבי כהן העובד במקדש. מה הדין של שיתוי יין בנוגע למורה הוראה? כלומר, החכם שתה רביעית יין ואחר כך הוא רוצה להורות הוראה. אז הגמרא קובעת במסכת עירובין דף ס"ד עמוד ב', על פי הקש, שכמו שבנוגע לכהן העובד העבודה שלו נפסלת ואסור לו לעשות את העבודה, לעסוק בה, מכיוון שהוא שתה רביעית יין, הוא הדין על פי הקש במורה הורו, שמורה הוראה אחרי שהוא שתה יין הוא עובר על איזשהו איסור משום השתייה. אז תהינו שם במסכת עירובין דף Samach Dalet Amud Bet. Derech Agav, ani lokech et kol ha-mekorot ha-elu mi-encyclopedia Talmudit, krach chet, erech hora'ah, v'hu mamash dapim al dapim, az lo tzlachti l'tzalem et kol ha-dapim ha-elu, aval mashe tilchu, ani mashir lachem et ha-sefer. Kan, בהערה מספר 134, הוא מביא פה תורת כהנים, והרמב"ן בהשגתו על ספר המצוות מציין את התורת כהנים. לפי התורת כהנים, יש שני סוגי הוראה, כאשר אחד מהם, אף על פי שהוא בגדר הוראה, מכל מקום אינו נאסר בשטויים. ויש גדר אחר ושיעור אחר בהוראה שאם נתקיים תנאי, עוד מעט אני אסביר את התנאי, אז אם החכם שותה יין אסור לו להורות הוראה. מה עם שתי הוראות? אז יש הוראה כשתלמיד שואל שאלה והוא רוצה לדעת מהי ההלכה בשאלה הזאת, אבל אין כאן מעשה בפניו, אין כאן מה שנקרא הלכה למעשה, לא מדובר שנידון ברובן שגזל משמעון או משהו כזה, אלא בהוראה תיאורטית. אז כתוב בתורת כהנים שאין איסור על חכם להוגות בהוראה כזאת מופשטת אם הוא שתה יין, אלא אם כן הוא מורה הוראה למעשה. אם הוא מוסיף את המילים שיש הוראה למעשה, וכאן יש דיון בהרחבה גדולה, מה נחשב להוראה למעשה, האם זה מספיק שהוא הוסיף את המילה למעשה, או שיש נידון פרקטי או קונקרטי בפניו, על זה יש דיון. על כל פנים, יש לנו כאן שני שמות, שתי הגדרות של הוראה. יש הוראה בסיסית שהחכם מצווה בה, יש הוראה למעשה, ואז אם הוא שתה יין הוא נאסר, יש גם חלוצים הוראה לגבי בלתי הפיך שאי אפשר להחזיר אותו אפילו בטעות, וזה נקרא הוראה עם מעשה. אז חשבתי לעצמי, מדוע יש כאן גדר מיוחד של הוראה ביחס לאיסור של שטוי יין, שאם הוא פוסק הלכה הוראה למעשה אז הוא עובר על האיסור? אז חשבתי לעצמי, אולי אפשר לפי הדרך של התז. תזכרו שהתז אומר שהדין של חצי שיר עושה מן התורה לא שייך לגבי שטוי יין וכהן עובד במקדש. מדוע?
תכלית שלא יהיה
שקרן. שקרן, בדיוק. כיוון שהשיעור כאן הוא לא מייסה שטיר בהגדרה כללית לכל התורה כולה של בביס, אלא השיעור הוא לא מייסה שטיר, אלא שטייה שמביאה לידי שקרות, מחדש התז, שאם הוא ישתה פחות מרבית, הכלל שאני מפעיל אותו בכל התורה כולה שחצי שיר עושה מן התורה אינו שייך לפה. אי אפשר ליישם את הכלל הזה כאן, משום שחצי שיר, חצי רביס, לא מביאה את האדם לידי שיקוס. לא נחזור על כל הפרטים, אבל בגדול זה מה שלמדנו בתז. חשבתי, אולי אפשר לומר, על פי הדרך של התז, יזו לנפקי מינו, שבחכם שמורה הוראה, והוא שתו יין, הגדר פה לא מייסה שתיר, הגדר פה הוא שקרות. כלומר, כל מצב, כל שתייה שיכולה להביא את האדם לידי שקרות, אז גם בה יש איסור לחכם להוגות. כי השיעור המיוחד הזה של שתיית יין אינו נאמר לגבי עצם הוראה. ההוראה הבסיסית, כפי שדיברנו, קיימת אפילו לא מורה הוראה למעשה. אבל לגבי ההוראה הזאת של הוראה למעשה יש דין של איסור שתיית יין, אולי האיסור הזה הוא לא נקבע לפי שיעורי שתיית יין של כל התורה כולה, אלא שיעור מיוחד למנוע מהחכם מצב שהוא תמוד והוא לא יכול לפסוק הוראה בשלמות המחשבה והשכל עם כל פרטי הפרטים, לקחת בשיקול הדעת את כל הדינים. מה נפקא מינה? אז פה מצאתי דבר מאוד מאוד מפתיע. הוא מביא שאם הוא שתה תמרים, הוא לא שתה, זאת אומרת, הוא הפך את התמרים לשתייה, או אולי אפילו הוא אכל את התמרים כמו שהם, ולא שתה יין, אל יורה, לפי שהתמרים תורדות את דעתו כשיכור. הייתי אומר ככה, לפי הבית יוסף כנגד התז, שזה מייסה שתייה של יין ורביס, ועם הדין של חצי שיר, וזה דין בפני עצמו, וגדר של מייסה שתייה כפי שדיברנו, אז שתייה זה דווקא יין. אבל אם נאמר לפי הסברה של התז, שהאיסור של שתיית יין הוא רק כדי למנוע שאדם לא יהיה תרוד כמו שיכור, אז אולי אפשר לומר שאפילו שתייה שעל פי דין לפי דיני התורה בכלל אינו נחשב לשתיית יין, גם הוא נכלל באיסור. והאיסור על שער, רק שנייה אחת, והאיסור על שער דברים המשקרים אף הוא מן התורה ועובר עליהם בלב. כלומר חכם, סליחה, אם אני אומר כהן אז אני טעיתי, אבל טעות שהיא במקומה, אבל כאן אנחנו מדברים על חכם. אם החכם מורה הלכה למעשה לאחר שהוא שתה שער דברים המשקרים, ואני יכול לחשוב על הרבה דברים שמשקרים שאינם בגדר יין, אז כתוב פה בשם הבח, עכשיו הבח היה השווה של התז, אז אינני יודע, אולי היה פה איזה מין שיתוף פעולה בין החותן והחתן, אינני יודע, לא שמעתי את ההקדמה שלך לחתנך, אז אני לא יודע. אבל אז הבח ביורדי סימן רשמם וב בהלכס הורו פוסק שגם בשאר דברים, אם החכם שותה אותם כגון תמרים והוא פוסק הוראה למעשה, הוא עובר על איסולה. ואף על פי, כך ממשיך הבא, שאינו חייב בשאר דברים המשקרים על ביאס מיגדה של כהן, מכל מקום כאן לגבי הוראה אסור לו להורות. כי אני חושב שהוא סובר כמו הבית יוסף כנגד התז, למרות שהוא החתן של התז, החותן של התז. אבל ייתכן שלגבי שיכור שאסור לו לעשות עבודה, התורה קבעה כלל והוא מייס שתייס יין, וזה הקביעות של התורה, וכל פעולה אחרת שמביאה את אדם לידי שכרות. חשבתי חשיש, מה היה הדין שמי שמעשן חשיש, היום זה הפך להיות מאוד פופולרי, שמעתי שבארצות הברית בכמה מדינות הם זה מותר על פי חוק, ויש רופאים שאני חושב שנותנים את זה אולי.
רופאים
נותנים
לגונר את הקומץ,
אז תשופה. כתשופה? אז אני לא נכנס לכל השאלות של תשופה, כי מסתומה, אם זה תשופה, אז זה לא מביא את האדם לשכרות, אני לא יודע. אני לא בקי, אולי כן, אולי לא, אני לא יודע. אבל בוא נניח שיש משהו שנקרא תרופה, ויש מרוואנה שלא נקרא תרופה, משום שהוא מביא את האדם לידי שכרות. אז בוא נשאל שאלה כזאת, הלוך על המעשה. אני לא חושב שיש חכם שישאל את השאלה הזאת, אבל חכם אישן חשיש, והוא הלך והורה הוראה מעשית, והשאלה נשאלת אם הוא עובר על איסור לאו. נדמה לי שאם בתמרים הבח אוסר מן התורה, למרות שבביאס מיגדש אין כזה איסור, אז כל שכן בעישון של כל מיני סמים שמביאים את האדם לידי שכרות, לא? זה לא קל וחומר? ככה אני הייתי אומר. אני לא יודע, אכלתי הרבה תמרים, אף פעם לא השתכרתי מזה.
מחוץ ללאו, אם מה שעשה עשוי,
שייתכן שלגבי כהן שעובד במקדש אין פה איסור, אני לא יודע, צריך לשקול, זה יהיה תלוי לדעתי במחלוקת בין בית יוסף לבין התז. מה ידין לגבי הפיכת ההוראה, האם יש כאן חל שם הוראה בתוס ואין כאן חל שם הוראה משום שהוא השתקע? אז זאת שאלה מעניינת. עכשיו רבותיי, יש עוד דיון פה. זוכן ממרי, הדין הוא שזקן ממרי חייב מיתת חנק. על זה יש פרק בסנהדרין שנקרא אלו הן הנחנוקים, והפרק הזה מוקדש לשאלה כזאת: יש חכם שהוא ראוי להוראה, יש ביתן הגדול, והייתה איזו שאלה שהגיעה עד לביתן הגדול, ביתן הגדול הורו הוראה, והזקן כשהוא שמע ביודעים מההוראה הזאת, הוא הפך, הוא הורה הוראה כנגד הוראת ביתן הגדול. אז כמובן יש הרבה תנאים בדבר, אבל אם התנאים האלו נתקיימו בין המסוע וכו' וכו', אז הוא חייב מיתת חנק. הגמרא אומרת שמה בתחילת פרק אלה עם נחנוכים, שבפרשת שופטים, בפרשה של זוקין ממרי, כתוב ויעלו אל המקום, ויעלו אל המקום. זאת אומרת, הייתה שאלה, הגיעה לביתן של שלושה או חפגים וכו', והם לא הגיעו למסקנה, אז הם עלו על המקום אשר יבוכר השם, בוקר יבחר השם, ואז ביתן הגדול הורו את הוראה, והזקן חזר למקומו, והוא המשיך בהוראה שלו. עובד הגמרא, כיוון שכתוב ויעלו אל המקום, אז מלמד שהמקום גורם. מה פירוש המקום גורם? תשמעו משהו מעניין. אם ביתן הגדול פסקו את ההוראה שלהם בשעה שהם יושבים בלשכת הגזית בבית המקדש, אז הזקן חייב. אבל אם הם עזבו את המקום והם פסקו במקום אחר, אז הדין הוא שהזקן פטור, משום שהוא לא חלק על הוראת ביתן הגדול. וזה דין מיוחד בזוקים אמרי. אז הנה יש לנו שיעור מיוחד של הורו, מה נחשב על פי דין להוראה, לגבי הדין של זוקים אמרי. דהיינו, שלפי כל כללי התורה, הוראה סתם, או הוראה למייסה, או הוראה עם מייסה וכו', בכל מה שדיברנו, נחשבת להוראה. אבל לגבי החיוב של זוקים אמרי, כשהוא חולק על הוראת ביתן הגדול, זה דווקא הוראה שהם הורו בשעה שהם יושבים בלשכת הגזית. אז אם כן, אנחנו רואים רבותיי שיש שיעורים שונים מה נחשב ומה מוגדר, מה מוכר לפי הלכה כהוראה, וזה הכל תלוי ביחס לתחום המסוים. יש תחום כזה ויש תחום כזה ויש דין כזה, והגדר של הוראה הוא תלוי בכל הדינים. אז אם יהיו לכם זמן לעיין בזה, אני רק ראיתי את זה כתוספת לדיון שלו. אוקיי, עכשיו רבותיי, אנחנו רוצים להגיע קצת יותר לדיני ממונות. אוקיי? אוקיי. יש בתחילת פרק הזוב בבא מציע סוגיה של מה שנקרא טיבה ופירה. אז בואו נסכם בתור הקדמה באופן תמציתי מהו ההבדל bein tiva upeira. Vinidmeli shalafi hasugya zot yeshanu dugma klasit. Shal machloket bein hagonim varishonim bamikre hazeh, bein Rav Haigon l'Ramban, ha'im medubar po b'chok, o medubar po b'mishpat. Klomar, im nagi l'maskana shezahav mugdar kipera, ha'im ha'agdara hazot hi chok, kach ha'tora kav'a, ואם כן, החוק הזה שייך לכל התחומים, בלי יוצאי דופן, כי הוא מוחלט, וגזרס הכוסף. או דילמה לא. בכל תחום בפני עצמו, צריך לדון מה נחשב לפירה. אוקיי, מה זה פירה? פירה זה לא מה שדיברנו אתמול לגבי זרועל. פירה זה דין מיוחד, גדר מיוחד במקח, וממכר. למה? כי במקח וממכר, כשיש מוכר ויש לוקח, המוכר מוכר חפץ, בוא נדבר על מטלטלים, שמטלטלים נקנים בקנייני יד, והלוקח משלם דומים, משלם את הכסף. עכשיו, יבוא מישהו ויאמר על פי סברה מתי הקניין הזה הוא גמור ואי אפשר להפוך אותו, אי אפשר לחזור בו, ברגע שהלוקח שילם את הדמים. יבוא מישהו ויאמר ככה, אבל זה לא נכון. ייתכן שזה נכון מדורייתא לפי ריש לקיש, אבל אנחנו הולכים כאן הלוך למעשה. הלוך למעשה, כסף אינו קונה חפץ, אלא החפץ, מתי שהלוקח עושה קניין בחפץ, קניין יד, הגבוה ומשיכה וכו' וכו', אז הקניין הוא מושלם והוא גמור. אז במקרה הקלאסי הוא, הנה יש לי פה חפץ, אני מוכר אותו אליך, אתה משלם לי דומים, החפץ עדיין בידי, קנית או לא קנית?
לא
קנית. אבל אפילו מהדמים הכסף נמצא בידך, עוד לא הבאת, עוד לא שילמת, אבל אתה עשית קניין בחפץ, אז הקניין הוא גמור ואתה חייב לי לשלם את הדמים ואי אפשר לחזור בו אלא במקרה מיוחד של מקח טוס. אבל חוץ מזה הקניין חל בשלמותו. אז זה נקרא קניין על חפץ. עכשיו החפץ הזה בלשון השס נקרא פירה. פירה הכוונה היא פרי. כלומר, אם זה פרי, פרי הכוונה הוא חפץ, מטלת לי גוף המומון, הוא שווה כסף ושילמת לי, אז לא קנית. אבל אם עשית קניין בפרי, אז הקניין הוא גמור. מהו ההפך של פרי? מה שנקרא דומים? זה נקרא טיבה. טיבה תת בית עין אלף, בלשון הרמית, מטבע. המטבע הוא אמצעי של תשלום. Okay. עכשיו, מה קורה כשיש לך כסף ויש לי זהב ואנחנו רוצים לעשות החלפה? אתה רוצה זהב ואני רוצה כסף, אז איזה מן השניים, כסף או זהב, נחשב לפרי ואיזה נחשב לטיבה? אז המשנה קובעת בתחילת פרק הזוב שהזוב קונה את הכסף, דהיינו שהכסף נחשב למטבע, לדומים, ואילו הזהב נחשב לחפץ. אדם רוצה לקנות דבר חשוב והזהב הוא הרבה יותר חשוב מהכסף, כמובן הוא ישלם הרבה כסף כדי לקנות את הזוב, אבל במה שהוא שילם במטבע של כסף עוד לא קנה את הזהב. עד שהוא לא יעשה קניין בזהב, פה אי אפשר לדבר על מוכר ולוקח, כי אני לא יודע מי הוא המוכר ומי הוא הלוקח, נכון? כי אני רוצה לקבל את הכסף שלך, אתה רוצה את הזהב שלי, אני לא יודע מי הוא המוכר ומי הוא הלוקח. אז זה לא משנה. אבל בואו כדי קצת להקל על עצמנו או לפחד על עצמי, בואו נגיד ככה, אני מוכר לך זהב ואתה קונה את הזהב בתשלומי כסף, בדומים, מטבע של כסף. אז שילמת לי דומים, מטבע של כסף, לא קנית. עשית קניין בזהב, כן קנית. זה נקרא בלשון הש"ס רבי בזקנוסי. כלומר, רבי יהודה הנוסי, היו לו שתי דעות. בילדוסי ובזקנוסי. בילדוסי, רבי היה סבור שאדרבה, שהזהב, שהכסף קונה את הזהב. דהיינו, שהכסף נחשב לפרא, והזהב נחשב לטבע. והגמרא מסבירה מדוע לכתחיל הוא חשב ככה, אבל בסופו של דבר רבי הגיע למסקנה אחרת בזקנוסי, שעזוב כונס הכסף, דהיינו עזוב נחשב לפרי, ואילו הכסף נחשב לטבע, למטבע. אז כאן יש שיטה של רב הייגון שהרמב"ן מביא אותה וחולק עליה. הרמב"ן אומר בצורה דרמטית איך יצא פה קדוש, איך יאמר דבר כזה. זאת אומרת, הוא ממש תמה על רב הייגון. מה המחלוקת בין רב הייגון לרמב"ן? השאלה היא זו, במקח וממכר, רבי בזקנוסי וקקאי מלון קבע שזהב נחשב לפרא. האם הדין הזה הוא דין והגדרה כללית בכל תחומי ההלכה, או שבכל תחום ותחום יש לדון בפני עצמו מהו הגדר של זהב? אומר רב הייגון, ואני חושב שיש לכם את הצילום, אז כדאי שתראו, בוא נגיד שזה באמצע, בערך באמצע, הוא משתמע מהסוגיה. יש לכם דבר כזה? הוא משתמע מהסוגיה שהגדרת טבע ופירה שייכת לא רק למקח וממכר אלא גם לפדיון הבן. דהיינו שאני פודה את הבן עם טבע ולא עם פירה, או חליפין, שאפשר לעשות חליפין עם פירה ולא עם טבע, ושולף איש נעלו מעולב ונעל זה מטלטלין למעוטי מטבע. אז אם אני רוצה לעשות חליפין, נניח שאני רוצה לקנות ממך קרקע ואני נותן לך מטבע, המטבע לא משמשת בתור חליפין. וכן ריביס, ההלכה של ריבית דאורייתא היא דווקא בטבע ולא בפרע. בפרע יש מה שנקרא ריביס דרבנן, סוע בסוע, אבל זה כבר נושא בפני עצמו. על כל פנים, מה הדין של זוב? האם למשל ניתן לבדות את הבן עם זוב? כי אם אני אומר שזוב הוא טבע, אפשר. אם הוא פרע, אי אפשר. האם יש איסור ריביס בזוב, ריביס דאורייתא? אם זה טבע אז כן, אם זה פריל לא. והאם ניתן לקנות קניין חליפין על ידי נתינת זוב, שהזהב יחליף את הסודר, את הכלי, כדי לקנות בחליפין מדין פרא ולא מדין טבע, כי טבע מטבע לא עושה חליפין. כך אנחנו פוסקים. אומר רב הייגון שכיוון שבמקח וממכר לגבי מכירת מטלטלין הסוגיה קבעה רבי בזקנוסי שזוב נחשב לפרא, אז הוא הדין שזוב נחשב לפרא לכל דיני התורה. דהיינו שמקח וממכר מהווה פה מה שנקרא בניין אב, או בלשון העברית המודרנית אב טיפוס. איך אומרים את זה באנגלית? אב טיפוס. ארכיטייפ, בדיוק, ארכיטייפ. זאת אומרת, המקח וממכר קובע בעצם החפץ מה מוגדר לפי ההלכה כפרא ומה מוגדר כמטבע. הזהב הוא שווה כסף, זאת אומרת יש לו חשיבות מחמת היקרות של זהב. היום אני לא יודע אם יש מדינות שבהן יש מטבעות של זהב, אני לא יודע, מסתובב יש, אבל אני לא מכיר אותם. הייתי באירופה ובאמריקה, לא הייתי. כן, יש עדיין מטבעות של זהב. אוקיי, בסדר. אבל היום זה קצת נדיר בעולם, כי זהב הוא כל כך חשוב מבחינת החומר עצמו, זאת אומרת, הזהב עצמו, ולכן הוא נחשב לפרא. ואיפה מצאנו שהתורה הלכה קבעה את הזהב כפרא? בדין של מקח ומקח, כי הפרא נחשב למטלטלין והכסף נחשב למטבע, ועד שהוא לא עושה קניין בזהב הוא לא קונה את הכסף. אין לו זכות לדרוש את הכסף ותשלומי אדומים, אלא אם כן ההוא, בוא נקרא לו הקונה, אבל זה לא, כן, הוא עשה מעשה קניין בזהב, כי הזהב נחשב לגוף של מומן. אומר רב הייגו, כיוון שלגבי מקח וממכר התורה קובעת שזהב נחשב למה? לפרא. אז הוא הדין לגבי חליפים, אני יכול לתת לך זהב לחליפים, והוא הדין לגבי ריביס לפחות דאורייתא. אם אני נותן לך זהב, אתה נותן לי חזרה חפץ אחר, זה לא נחשב לטבע, ואין כאן ריביס דאורייתא. והוא הדין, אומר הרב הייגון, לגבי מה? פיג'ן הבן? פיג'ן הבן? אומר הרמב"ן, במלחמת השם, בפרק הזאת, אף על פי שפסקנו כרבי וזקנוסי, וזוב נחשב לפרא אצל מקח וממכר, מה שאין כן הוא אומר, בנוגע לדיני חליפים, אני הייתי מוסיף את המילה וכולי, כן? זוב נחשב כטבע ולא כפרא. ואומר מה שאומר הגאון ז"ל, רב הייגון, תדהבה זהב פרא ומקנה בחליפים, תמהיני, תמיני, היך פה קדוש, היך יאמר דבר זה? לשון מאוד מאוד קשה נגד רב הייגון. טוב, מכל מקום, מטבע הווי, בואו ניקח הפסק, קצת הפסק זמן. הרי אי אפשר לומר, כך טוען הרמב"ן, שזהב בעצמותו הוא פרא. מה זה פרא? זהב הוא מטבע. אתה אומר לי שבדרום אפריקה עד היום הזה יש מטבע שנקרא זאת, אבל כל פנים באותם זמנים היה מטבע של זאת. נכון, נכון מאוד שהשווי של המטבע משקף את השווי של הזהב במידה מסוימת, אבל זה לא משנה. הרי מה מגדיר את המטבע כמטבע? עצם הדבר שיש חותם וזה מוכר על פי המלכות, it's minted, נכון, וזה legal tender, יש לזה הכרה מצד המלכוס, ומה שרשום על המטבע של זוב זהו השווי. אי אפשר להכחיש את העובדה, כך טוען הרמב"ן, שזהב הוא מטבע. מה שלגבי מקח וממכר הזהב הוא מטבע, זאת שאלה מיוחדת במקח וממכר. שם זה לא, שהוא פרי, זה הגדרה מיוחדת לגבי מקח וממכר. למה? אי אפשר להפוך את זה לאב טיפוס, לדין כללי, אלא גדר של פרא ביחס למטבע הוא זוב נחשב לפרא ביחס למטבע, משום שכיוון שיש לזהב חשיבות מיוחדת, ובדרך כלל אנשים, זה לא עובר לסוחר, אנשים לא משתמשים, זה לא, בלשון השעה זה לא נקרא חורף. אתם מכירים את הביטוי הזה? חט ריש יוד פי. חורף הכוונה שבכל מקום שאתה מסתובב בו מקבלים את זה. למשל הגמרא אומרת שפרוטות של נחושת יש להם גדר מיוחד של חורף, שכל אחד רוצה פרוטות של נחושת. אני לא יודע אם זה הפרוטה שלנו, הפרוטה של נחושת שווה יותר מהפרוטה שלנו, של סרט למשל. אבל בכל מקום שאתה הולך ואתה מסתובב לקנות ולמכור, למשל אני פעם עליתי על רכבת, נסענו אני חושב מניו יורק לפילדלפיה, אם אני זוכר, ולא היה לי 20 דולר לשלם לקונדוקטור, איך קוראים לו, כשהוא ביקש את הכסף, מה? היה לי רק 100 דולר. אז האיש הזה מתחיל להתווכח איתי, אני לא מקבל 100 דולר. זה לפי החוק, נדמה לי שבאוטובוסים היום, טוב, באוטובוסים היום ייתכן שבמדינות מסוימות צריך לא מקבלים שום עודף. Exact change, נכון? אבל יש, אפילו אם נותנים לך change, אבל יש גבול, אתה לא יכול לעבור להיכנס עם $1,000 בשביל 10 פרוטות. אז כסף זה נחשב ביחס לזוב חריף, כמו שפרוטות של נחושת נחשבים כחריף ביחס לכסף. לכן הגמרא אומרת שאם אני מחליף כסף עם נחושת, אז אין קניין אלא אם כן עשיתי מעשה על הנחושת, כי הכסף עכשיו נחשב לפרי ביחס לנחושת. אם כן אומר הרמב"ן, כך אני מבין את הרמב"ן, עוד פעם כל אחד יבדוק לעצמו אם הוא מסכים, שלפי הרמב"ן הדין של מקח וממקח, כשאנחנו מחליפים שתי מטבעות, כאן אנחנו צריכים לקבוע איזה מטבע היא יותר חריפה ואיזה מטבע יותר יקרה. ואם כן, מה שכתוב רבי בזקנוסי קובע שהזהב הוא פרי, זהב הוא לא מתכוון לומר שאין כאן גדר של מטבע, גם זהב הוא מטבע. הוראיה, יש צורת חתימה, חותם על המטבע, ודיית על צורוסו. למשל, אם המלכות יגיע למסקנה שאותו נשיא שיש דמות שלו חתומה על המטבע, אנחנו לא רוצים לזכור אותו, שוכחים אותו. זה התקופה של קסטרו, עכשיו קסטרו הלך לעולמו, יש לנו תקופה אחרת. אז הם מוציאים ופוסלים את המטבע. ייתכן שבכל זאת כדאי לקנות את הזהב, כי הזהב יש לו שווי ערך בגופו שלו ומצד עצמו, אבל מצד היותו מטבע, הוא ירד בחשיבותו. אז אומר הרמב"ן, הרי דייתו על צורוסו, יש כאן דעת על צורה, מה כתוב ברמב"ן, מה הלשון של הרמב"ן כאן? ודייתו על צורוסו, הדעת של האדם הוא על הצורה. אז לכן אומר הרמב"ן, בכל דיני התורה, לגבי פיג'ון הבן נו תעזרו לי רבותיי, לגבי פיג'ון הבן, לגבי חליפין, לגבי ריבית, יש לזהב דין וסטטוס של מטבע. מה שמצינו במקח וממכה, כשהוא מחליף כסף עם זוב, שכסף נחשב לטיבו, זה ביחס לזהב, ומה שזהב נחשב לפרס זה ביחס לכסף. אבל לא קבענו גדר מוחלט לגבי גופו של חפצה, שהחפצה הזה של זוב נחשב לפרס ולא נחשב לטיבו.
אין אף כמין באיזה צורה הזהב, אם זה מטבע או תכשיט או...
לא, אם זה תכשיט זה פרס. Let's find the pole. לכל דיני התורה.
רק
מדובר בזהב שיש עוד צורה עליה. אבל אני טוען שמה שרמב"ן אומר, דייתי על צורוסו, זה לא בדיוק נכון. דייתי על צורוסו, זה יכול להיות נכון ביחס ל... רק שנייה אחת, אז הרמב"ן אומר ששנים זה שהוא... דייתי על צורוסו, זה יכול להיות נכון לגבי מטבע שהשווי והערך של המטבע הוא בעיקרו משקף את המלכות, את עצם ההכרה החוקית שבמטבע. זה נקרא דייתו על צורוסו. לכן אם אני מקבל ממך כסף, דינורי כסף או פרוטו של נחושת, אז עיקר הדעת שלי היא על ההכרה הממשלתית, זה נקרא דייתא על צורוסו. אבל אם אני מקבל ממך זהב, נכון שיש חותמת ויש הכרה מלכותית, אבל זה לא עיקר הדעת שלי. הדעת שלי הוא על הזהב עצמו כגופו. לכן סובר רב הייגון שההגדרה הזאת של זוב כפרה היא בעצם ההגדרה המוחלטת, חוק ולא יעבור, והיא קובעת בכל תחומי ההלכה שזהב נחשב לפרי. מה שאין כן רמב"ן, הרמב"ן אומר עד הרבה, זהב מצד עצמו כל זמן שהוא מטבע דייטי אצורוסה, ויש לזה דין של טבע. היוצא דופן הוא כשעושים חליפין בין אני רוצה להגיע לזוב, אתה רוצה לקבל כסף, אנחנו מחליפים אחד בשני, אז ביחס לכסף זהב נחשב לפרי. אבל זה דין מאוד מיוחד במקח וממכר. אז אם כן, בואו נסכם. אנחנו חוקרים כשההלכה באה לקבוע שם חפץ, למשל קרקע, או דיברנו על מטלטלין ועל תולש וכל מיני חפצים שבעולם, פרי. אז השאלה היא, האם התורה קובעת בגופו של דבר, כגון במחיצה של סוכה, אם אתם זוכרים, שהתורה קובעת מה נחשב למחיצה לגבי סוכה, או דילמה, יש איזה צד הגיוני בדבר הזה, שהוא תלוי בהקשר הדברים, והוא יחסית והוא לא מוחלט. זה גוף השאלה פה, איך ההלכה קבעה שזהב נחשב לפרי, האם הוא קבעה, ההלכה קבעה באופן מוחלט לגבי גופו של דבר שזהב נחשב לפרי או לא? זה רק יחסית לגבי דיני מקח וממכר, שבהם אני צריך לדעת מי קונה ממי, מי הוא הלוקח ומי הוא המוכר. אז פה אני אומר, ביחס לכסף לזהב, כך טוען הרמב"ן, זהב נחשב לפרי. אוקיי, יש לכם מעבר לדף סוגיה של קניין משיכה. אמרנו שהיום אנחנו עוסקים בדיני, בעיקר בדיני ממונות. אז הסוגיה היא במסכת במציע בדף ח' עמוד ב', ושם מדובר ברוחוב ובמנהיג. כלומר, מדובר על קניין של בהמה. בוא נגיד של שור, לדוגמה. והשור הרי הוא קשור לעגלה והוא מושך את העגלה, אז איך אני קונה את השור? אז ייתכן שאני עומד על שתי רגליים לפני השור ואני מנהיג אותו, אבל ייתכן גם שאני רוכב על השור, או לפעמים אני רוכב על העגלה ויש לי את המוסרות, איך אומרים באנגלית מוסרות? Reins, יש בידיים. והשאלה היא, איך קונים במשיכה? משיכה הכוונה היא שהוא גורם לבהמה לזוז, כן? הוא גורם לאזלו וכאזלו, שהבהמה הולכת. ואפשר לגרום שהבהמה תלך בשתי צורות, באופן של מנהיג או באופן של רוחב. עכשיו, יש מחלוקת ראשונים לדעת שמואל מה הדין של רוחב לגבי קניית בהמה, אם הוא נחשב למשיך או לא נחשב למשיך. אנחנו נלך לפי אותם ראשונים שסוברים ששמואל סובר שרוחב לא אבי משיכו, אי אפשר לקנות על ידי רוחב. אם כן, הקניין של משיכו בבהמה לפי שמואל הוא אך ורק על ידי מנהיג ולא על ידי רוחב. מקשה השיטה מקובצת בשם הרצבש, זה אחד מחכמי אשכנז. בוסר די אשכך דל שמואל ברוחב לחוד הישראלי דלו קוני, שרוחב אינו נחשב למעשה משיכה לקנות על ידה את הבהמה. על כורחנו, ברוחב במקום מנהיג, כל שכן דלו קוני. הגמרא, תעיינו שם בסוגיה בפנים בדף ח', יש שם איבוי אלוהו, הגמרא מסתפקת. מה הדין עם אחד רוחב ואחד מנהיג? כלומר, יש ראובן שהוא עומד בפני הבהמה ומנהיג אותה, ויש שמעון שגם הוא רוצה לקנות את הבהמה, נניח שהיא בהמה של הפקר או משהו כזה, והוא רוכב על הבהמה, או על גוף הבהמה, או שיושב בקרון וכו' וכו'. שואלים המפרשים, כיוון ששמואל סובר שרוחב לחודי בפני עצמו, בלבד לא קוני, הוא לא נחשב למשיכה, אז לשם מה הגמרא הייתה צריכה להסתפק לפי שמואל באחד מנהיג ואחד רוחב? הגמרא הייתה צריכה לומר כאשר לישנה דשמואל רוחב לחולי לא קוני is כל שכן במקום מנהיג רוחב לא קוני עמי נקטי למילסי במקום מנהיג עד הרב תגיד לי שרוחב לא קוני תגיד לי שמנהיג קוני ואז אני יודע שמנהיג במקום רוחב המנהיג קונה והרוחב לא קונה רוחב לא קוני ונראה לי כך מתרץ הרצבש דמישום הוכי נוקטה, נוקטה גמורה ברוחו ומוקו מניק לשמעין רבותה יש כאן חידוש דמניק במוקו רוחיב קוני הגמרה רוצה לחדש שלמרות שיש מישהו שהוא רחוב מכל מקום המנהיג קונה כלומר אנחנו יודעים א' שמנהיג קונה במשיח ב' אנחנו יודעים לפי שמואל שרוחב לא קונה מה שאנחנו לא יודעים אם האם מנהיג קונה אפילו אם יש רוחב אבל תשמעו את ההסבר שלו הוא אומר אפשר לממה מצל כדאי תחמינו די אף על גב די מנהיג לחודי קוני ורוחב לחודי לא קוני כל שכן רוחב במקום מנהיג לא קוני אין כאן הווה מן לומר שמי שרחוב הוא יקנה כי רוחב לא קוני וכל שכן רוחב במקום מנהיג מי הוא מנהיג ברוחב רוחב אפשר דלא קוני אולי העובדה ששמעון רוחב היא פוסלת כי הוא מפקיע ווקרת ומבטל את הקניין של מנהיג של רובן של מנהיג שהרי אין משיכתו מפורסמת עכשיו רבוי סייד, בואו נעמוד פה הרמב״ם כותב שמי ש הרמב״ם כותב באיזשהו מקום נדמה לי שמברכים על הלל בראש חודש כדי לפרסם או שהוא ראש חודש אז אני זוכר שרב סלוויצ'יק כשהוא למד את הרמב״ם הזה הוא שאל אותנו איפה כתוב שיש מצווה לפרסם שהיום הוא ראש חודש? אולי ניקח דגל ונאמר היום הוא ראש חודש או ניקח נוציא איזה קול אז הוא הביא שיעור שלם מה הכוונה של הרמב״ם פרסום אז אני רק מחכה את הרבי שלי אני אומר איפה הרצבש מצא שיש דין של פרסום בוא נגיד ככה בהפקר ייתכן לפי רב יוסי יש דין של פרסום אז למשל אם אני קניתי דבר מהפקר ואין פה אף אחד בחדר ייתכן שזה לא מהן יש דין של פרסום בהפקר אוקיי, לא ניכנס לזה טעיתי שהזכרתי את זה זה רק יבלבל לכם את המוח סלק מפה אבל אין בהלכס קניונים רבותיי תשמחו עליי בדבר הזה אני לא מתאה אתכם בהלכס קניונים אין שום נפקי מין מי רואה את הקניין לקה הלכס דה פרסום בהלכס קניונים אתה יכול לעבור על כל חושב מיש בהלכס קניונים לא מצאנו תנאי של פרסום יש בחניקה בפורים יש דין של פרסום
אולי הכוונה שלו זה לא שמפרסם אלא שצריכים לראות שהכוח המשיכה הוא משהו גורם
יפה מאוד הדין של פרסום כאן הוא לא דין קלאסי של פרסום מה הוא מתכוון פרסום? בואו נשאל שאלה כזאת במשיכה בקניון מה הגדר של משיכה בקניון? האם הגדר של משיכה בקניון הוא פעולה? התורה קבעה שזאת היא פעולת משיכה וברגע שעשיתי מייסה משיכה אז קניתי עשיתי מייסה שלפי הלכה היא מוכרת כמייסה משיכה וגמרנו זה מין חוק כזה שהתורה הגדירה מהו שם משיכה עודם או לא המשיכה היא רק אמצעי להגיע לידי תכלית מהי התכלית של המשיכה? להוכיח ביילוס הורז ביילוס to demonstrate ביילוס אני צריך להפגין שהוצאתי את החפץ מרשות שלך אתה מוכר אני לוקח והכנסתי את החפץ לרשות שלי אומר הרצבש בנוגע לזה אני צריך פרסום מה קורה כאן? הרי הבימה הולכת נכון? מה גרם לכך שהבימה הולכת? אינני יודע יבוא מישהו והוא רואה את, ה, את, ה, את החזון הזה בפני עיניו, והוא לא יודע, לא יודע איך לפרש את זה. מצד אחד יש ראובן שמושך את הבא מנהיג אותו, מאידו כיסא יש שמעון שהוא בוחן בבהמה, הוא תופס את המוסרות. אינני יודע מי כאן גורם לבהמה לזוז ממקום למקום. אז אמנם אי אפשר להכחיש את העובדה המציאות שראובן עשה פעולת משיכה, אבל אינני יודע מה הפעולה הזאת של משיכה השיגה את מטרתה, דהיינו להוכיח ביילוס, כמו שאתה אומר יחיל, מי גרם לבהמה לזוז? יש מקום להסתפק. אז ממילא ההווה מן של הגמרא היא שנכון שמנהיג נחשב למעשה משיכה, נכון שרוכב לא נחשב למעשה משיכה, אבל מה יהיה במציאות כזאת שהוא עושה מעשה משיכה של מנהיג, אבל אינני יודע מה מעשה משיכה מורה בעלות שהוא זה שהכניס את הבהמה לרשותו? אינני יודע, ייתכן שהבהמה זזה פה, היא הולכת מחמת הרוכב. וכאן אני רוצה ללמוד את המשך הסוגיה. באמצע הדף שלכם יש המשך הסוגיה בדף ח' עמוד ב'. הגמרא אומרת כך: רוכב במקום מנהיג איבוילו, מהו מהו? רוכב עודיף דהא תפסה, או דילמה מנהיג עודיף דאזלה מחמוסה. פירשו בעלי התוספות, דבין רוכב ובין מנהיג הווי קניוני משיכה. לפי שיטת התוספות, רוכב קונה. לא כמו שדיברנו הראשונים של סביב הליב לשמואל שרוכב לא קונה. רוכב קונה וגם מנהיג קונה. אז אם כן, בוא נאמר יחלוקו, נכון? כי שניהם תפסו במסחס, זה עשה מייסה מנהיג וזה עשה מייסה רוכב. אומר תוספות, זה דרוכב עודף משום דיסטי טארטי. יש לו מעלה כלפי המנהיג משום שיש לו שני דברים. א', שהבהמה עוז לו מחמוסה, וגם כן הוא זה שתופס במוסרה. כלומר, הוא שולט על הבהמה כי יש לו את התפיסה במוסרות, וגם הוא גורם לבהמה לזוז.
איך הוא יודע בוודאות שהוא גורם לו לזוז
ולא רק ממשיכה? זאת ההנחה של התוספות, שברגע שהוא רוכב על הבהמה, אז עצם הכובד, המשקל, גורם במידה מסוימת לתזוזת הבהמה. אולי רק במקצת, אבל בכל אופן יש מידה מסוימת של, ויש לו גם את היתרון, את העדיפות שהוא מנהיג את הבהמה, זאת אומרת הוא תופס במוסרות, אז שניים מול אחד, שני כוחות מול כוח אחד. אבל הרצבש, שוב פעם אנחנו חוזרים לשיטה מקובצת, הוא מפרש בדרך אחרת וזה לשונו. ודאי, כל אחד לחודי קונה. כן, לפי השיטה הזאת כל אחד קונה. אבל רוכב במקום מנהיג מבוילי, היי מיני הוא עוד. פי אף אגב דליאל אמרינון, דמנהיג עודף מרוכב, ואחד מיני לא קוני, רוכב הוא דיקלמם דלא קוני. הגמרא מסתפקת איזה משתי הפעולות הללו חשובות לקניין, והגמרא אומרת שרוכב הוא יותר חשוב ממנהיג, וייתכן שמנהיג יותר חשוב מרוכב, וייתכן שעל פי זה שמואל הגיע למסקנה שרוכב קוני, שמנהיג קוני ולא רוכב. היינו כל אחד לחודי שהרוכב עומד במקומו ואין הבהמה מהלכת. זאת אומרת, התזוזה של הבהמה מחמת הרכיבה היא מינימלית, זאת אומרת, היא כל כך קולדו שזה לא נחשב. אבל אז עוד פעם, אם תשווה רוכב למנהיג, כל אחד לבד לחודי, אז ודאי שמנהיג יותר חשוב, כי המנהיג הוא זה שגורם את עיקר תזוזת הבהמה. אבל במקום מנהיג, אם יש כאן רוכב במקום מנהיג, כיוון שהוא רוכב על הבהמה והבהמה הולכת, אף על פי שאינה הולכת מחמתו, לא כתוספות, כן? אין לו את היתרון הזה שהרוכב הוא זה שגורם את הליכת הבהמה. מי גורם את הליכת הבהמה? אלא מחמס המנהיג. מכל מקום נראה שהולכת ממחמוסו. אז מה, עוד פעם, הרצבה שאני חושב לשיטו סוף, נראה שהבהמה הולכת מחמתו. זאת אומרת, לפי ראות עיניים של המסתכל שהוא עומד בחוץ והוא רואה פה, הוא מעיד עדות, אז הוא מגיע למסקנה שהבהמה זזה מחמת הרוכב, כי למה זה הוא תופס במסירות גיריה, כן, הוא זה שצועק לבהמה. אז עוד פעם אני אומר שאם נבין לפי הרצפח לשיטוסו שאומנם מבחינת הפעולה יבשה אז אין הכי נמי מניג, זה יותר פעולה של משיך המאשר רוחוב, אבל במציאות מסוימת הדין משתנה. למה הדין משתנה? כי באותה מציאות אין כאן הוכחת ביילוס מצד המניג. עוד פעם, מניג לחודי ודאי מושך את הבהמה ומביא אותה מרשותו של הביילים לרשותו של הלוקח, לרשות עצמו, אז זה נחשב למשיכו. יש כאן הוכחת בעלות. אבל אם הוא מנהיג במקום רוחוב ונראה כאילו הבהמה הולכת מחמת הרוחוב, אומר הרצפש בחי גבנו, הוא לא קונה. מי לא קונה? המנהיג לא קונה. למה? כי אמנם פעולת מנהיג ומשיכו יש כאן, אבל כיוון שזה לא נראה ככה לעין, אז הוא לא הפגין בהפגון ברורה ושלמה את העובדה שהוא לוקח את הבהמה והוא מוליך אותה אליו, לכן הוא לא קורא. עכשיו ראיתי משהו פה ובזה נסיים. בספר של רב אדלר, אז כדאי שתציינו כאן לחושי משפט סימן קוף צדי ו, אוקיי, זה יהיה הסוגיה בעזרת השם של מחר. קוף צדי ווב בקצות ונתיבות, אוקיי? עכשיו פה יש דוגמה יוצאי דופן שהקצות והנתיבות מסכימים, אין מחלוקת ביניהם, אלא ששניהם השתתפו יחד לדחות את הסמה. ספר מירת עיניי, הסמה טוען שאם למשל אני הלוקח ואתה מוכר, אז הדין הוא שאני לא חייב לעשות את הפעולה של קניין בעצמי, בכבודי ועצמי, אני יכול למנות שליח, יש דין של שליחות בקניונים. הדוגמה הקלאסית של שליחות זה בקניונים. אומר עצמה, לא זו בלבד שאני הלוקח יכול למנות כל אדם כשליח, אלא אני יכול למנות אפילו את המוכר כשליח, והמוכר יעשה את הפעולה של משיכה עבורי, אז ממילא אני הלוקח קניתי. בואו הקצות והנתיבות לחלוק על עצמה ולומר שיש גבול לשליחות, וכאן השליחות לא תועיל. ונדמה לי שאולי זה קשור לעניינים, כי שלוחו של עוד כמו זה קובע איזה פעולה, אבל אני לא יודע אם הפעולה היא מייסה גדר של, של, של הגדורס הפעולה באופן מוחלט, או דילמה הפעולה כאן של משיכה חייבת להיות הפגנת בעלות, ואינני יודע, כל שליח יכול להפגין בעלות ביד המשלח, אינני יודע אם המוכר יכול להפגין בעלות ביד יאללה לוקח, זה צורך אם. אז זה מרצה שם נעסוק מחר. בלי נדר מחר אני רוצה להקדים בפניכם נושא חדש, אלא אם כן אתם רוצים אולי קצת יותר על הנושא הזה, אני יודע, אתם תחליטו, תגידו לי מה נראה ביניכם, כי אני כבר רוצה להגיע למפתח הבא. אני רק מעשה מסיבה אחת, המפתח הזה בנוי על תשובה של התשבץ. תשבץ היה מחכמי ספרד לפני בערך 600 שנה, וכדי להבין את התשובה שלו צריך להיות שקוע ממש בדיני כלי בגד, כליים בבגד של פישטון וצמר יחד. והבעיה היא אני לא כל כך שקוע, אז אם מהיום עד מחר אני אצליח ללמוד את כל מסכת כליים, אז נתחיל עם המפתח של התשבץ. אבל זו דוגמה יוצא דופן לפתיחה של מפתח לכל השעס מהסוגיה של כליים בהם, אוקיי? בעזרת השם מחר, תודה רבה, כל טוב.